ישנם שני אופנים שבהם אנחנו מעריכים את האדם על פי מעשיו הנגלים לפנינו. שתי צורות שפיטה. על פי רוב יהיה המעשה אפילו הפרטי לא למד על עצמו, כי אם להורות לנו את טיבו של האיש העושה וערכו. זאת אומרת שמעשה, אנחנו לומדים מפרט על הכלל, על הבן אדם. אומנם יש גם כן המציאות שגילו לפנינו מעשים יש אחד, והם אינם קשורים כלל בעצם לשווי תכונתו. זאת אומרת, הם לא מלמדים על הבן אדם, כי הם אינם תולדות חיצוניות מסיבות שונות, שגרמו ושיצא מעשה כזה מתחת ידו, ולא רוחו ולמדרגת מוסרו, זה לא קשור לאישיות שלו. זה מזדמן בין מעשים טובים, מעשים רעים. אז יש לפעמים שמעשים מעידים על האישיות, ויש לפעמים שאין קשר בין המעשים לבין האישיות. אמנם, לדון על זה, להחליט שאיש שמתגלה ממנו מעשה אין לו יחס עצמי, כדי להגדיר הגדרה כזאת, שמעשה מסוים שבן אדם עשה לא קשור לאישיות שלו, כדי להכריע הכרעה כזאת, שזה לא משקף את האישיות, צריך השקפה עמוקה, צריך להכיר את הבן אדם היטב, בערכו של האיש מצדים שונים אחרים, להכיר אותו מנסיבות אחרות, להכיר שלך כבר תמונה עליו מכיוונים אחרים, לאחר העמקה מקפת נוכל להחליט אם נמצא מעשה שאין לו קשר ישר למתכונות, רואה שזה לא הגיוני, משהו פה לא מתאים לאישיות כמו שאנחנו מכירים אותה, אז אנחנו נגיד שזה עניין בודד, זה מקרי, יש פה איזה מעשה שלא משקף את האישיות, שלא נמצא לו הערכה, לא, הוא לא קשור, לא מתייחס לערכו הכללי של האיש. ולכן בזה מעיד רב על דוד, שכאשר נתבונן היטב בכל דרכיו, כי משכח, מעיין בדוד, תעיין בדוד, אל תסתכל על אירוע אחד. אתה צריך לעיין על כל האישיות של דוד, על כל מה שהוא עשה, על כל מעלליו ותכונותיו. לא נמצא תכונה קיימת או גורמת עניין זה, אלא הוא דבר נבדל לעצמו. אז הרב מסביר שמה שרב בא להגיד, שאוריה זה דבר שהוא לא קשור לאישיות של דוד. זה משהו בפני עצמו כזה. זה לא קשור עם שאר התכונות של חייו וערך מצבו הנפשי. ולכן לא משכחת בבא מדאוריה בתור חיזון יוצא מן הכלל. זה משהו שהוא לא משקף את האישיות, שנאמר רק בדבר אוריה החיתי. שהוא הרג את אוריה, דוד. שהוא ציווה להרוג אותו, כן. אז ממשיכים בדוד. אביי קשישא, אביי הזקן, היו שני אביי, אז אביי קשישא, רמי דרבא דרבא, וקשה סתירה. מי אמר, אתה רב אומר, אחי, שרק חטא אחד היה לדוד, אוריה, הרי רב, אתה בעצמך אמרת שקיבל דוד לשון הרע. קשה, באמת קשה. איפה ראינו שדוד קיבל לשון הרע? גוף הרב אמר קיבל דוד לשון הרע. דכתיב, ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה למלך, הנה הוא בית מחיר וכו', וישלח המלך ויקחהו מלא דבר. מה מדובר? מדובר על זה ש... מפיבושת, הבן של יונתן, דוד דאג לו מאוד, דוד דאג לו הרבה מאוד, וכאשר דוד יצא לגלות אחרי שאבשלום גירש אותו, אז ציווה העבד, אמר לשון הרע על מפיבושת, ואמר שמפיבושת עכשיו שמח וצוהל, הנה מגרשים את דוד, מגיע לו העונש, ולמרות שדוד היה מאוד טוב אליו, מאוד עזר לו, אז ככה ציווה סיפר על מפיבושת, וזה היה שקר גמור. מפיבושת מאוד הצטער על זה שאב שלום מגרש את דוד, על זה שדוד סובל, אחר כך כשדוד חוזר, אז הוא אומר לו, אני לא התאבלתי כל הימים, אבל דוד הקשיב לציווה, והקשיב ושמע את הלשון הרע, כן? אז זה החטא של דוד. והגמרא בהמשך אומרת שמאיפה יודעים שהם מקבלים את זה, כי כתוב, הנה לך כל אשר מפיבושת, זאת אומרת, הוא הקשיב ללשון הרע הזה. אז זה חטא של דוד. מי שנפשו המוסרית היא בריאה וחזקה, אף על פי שיכול להיות שיזדמן לו מקרה יוצא מכלל תכונתו, כמו שאמרנו, שיכול להיות שיש אווירה שהיא אווירה מקרית, שהיא לא משקפת את האישיות, יעבור והשם יהיה באיזה פרט, באופן שלא יהיה למעשה עניין ויחס מכוון, זה לא קשור לערכו הכללי. אבל לא ייתכן זה להיות רק במקרה של כוח המתעורר מצד עצמו, מצד התגברות, איזה תכונה זרה או איזה מחשבה בלתי ברורה, כאדם יעבור ברית בלי משים. כן, אז אדם שהוא בריא יכול להיות שבאופן מקרי, זה רק מקרה, איזה משהו יתעורר פתאום, איזה משהו זר, איזה משהו, יש קטע לא ברור בחיים של האדם, יכול להיות דבר כזה כשהאדם באופן כללי, אישיות לו מוסרית, בריאה וחזקה. אבל שיהיה האדם הבריא לגמרי במוסרו, מושפע מאחרים באיזה רפיון מוסרי, זה לא ייתכן. זאת יכול להיות שאדם בינו לבין עצמו יש פתאום איזה תקלה. אבל אם אדם יש לו בריאות מוסרית, אז הוא לא אמור להיות מושפע מאחרים, כי בטבע כל נפש הוא למצוא את התגברותה העצמית. בשעה שאחרים באים מן החוץ לשלוט עליה, המשיכה בדברים אשר לא כפירוחה. אדם יש לו עולם מוסרי, אז הוא מתגבר נגד ההשפעות החיצוניות. רק אם ימצא באדם איזה רפיון תכוני, רק אם באדם יש לו איזה רפיון מוסרי, אז הוא יהיה רך, רך הכוונה מושפע, ונכפף להשפעה זרה של אחר, בדברים שהם לא קשורה. אבל אם יהיה טבע נפשו אמיץ, אז ימצא מיד את העוז הפנימי, ימצא במחאה על כל מה שבא מן החוץ לשלוט עליו. וזה לא רוחו, זה לא, זה לא מתאים לאישיות שלו. על כן ביות התכונה הכללית אמיצה, והמגרעת מקרית, איננה קשורה כלל בכלל מסכת הנפש. זאת אומרת, חטא וריאה, אני רואה את זה כאירוע מקרי, שלא קשור לאישיות. לא הגיוני, אי אפשר לומר שקיבל דוד לשון הרע. לקבל לשון הרע זה להיות מושפע מוסרית מהסביבה. וזה לא הגיוני. דוד הוא אישיות מוסרית מוצקה. יכול להיות שבקטע מסוים בחיים הוא לא שלט בעצמו, לא שם לב מה קורה. יכול להיות. אבל להיות מושפע לרעה מאחרים זה מאוד מוזר. זה אומר שהאישיות באופן כללי, המצב המוסרי שלה לא טוב. אז לכאורה לא הגיוני לומר שיקבל דוד לשון הרע בעשיית מעשה שלא כדת על פי השפעה חיצונית. ומצד שני רב בעצמו אומר שהוא כן קיבל לשון הרע. אז יש פה סתירה בתוכה, ואנחנו לא יודעים ליישב את הסתירה הזאת. כן, הגמרא נשארת בשאלה. איסור קבלת לשון הרע. אז יש פה גם סוגיה מוסרית. איסור קבלת לשון הרע. לבד מה שקלקולו נראה ברור, ודאי זה נזק גדול, שהוא יוצא למעשה להפריד בין אחים, אתה מקבל לשון הרע, אתה שותף בעצם לפירוד, וכל שכן אם זה גורם לאנשים לרדוף אותם אדם על חינם, האישור לשון הרע, חוץ מהנזק הזה, הוא גם פועל על התכונה הנפשית, להטיל חשד ואיבה על האנושיות. חוץ מזה שאתה באופן מעשי מפרק את החברה, כשאתה מקבל לשון הרע, חוץ מזה אתה עושה נזק לעצמך, כי אתה נהיה חשדן. אתה מתוך איזה מעשה או דיבור, אתה מיד דן לחובה. ובזה תגדל השקפת הרע בעולם בעיני האדם. אתה עושה את החיים, את הבני האדם, הרבה יותר רעים ממה שהם. אתה מכניס לראש לך חשדנות על אנשים, והסתכל בעין רע על אנשים, ולדון אותם לכף. אז אתה מגביר את עוצמת הרוע בדמיון שלך בעולם, יותר משהו בעין ערך. ויוכל לצאת משפט מעוקל על כל מהלך הדעות במעשים, כל ההתייחסות שלך למציאות, איך שאתה דן את העולם, התייחסות לא נכונה, התייחסות שלילית. כשיקרה מפגע כזה בכיסא המלכות, שהמלך מקבל לשון הרע, זה נורא והיום, זה יכול להטיל פגם ביסוד החסד המשפט המיושר, כל מוטיביאציית החסד והמשפט, כל האמת, היא יכולה להתערר, שזה מכון כיסא המלך, להיות למד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שתהיה מטרה מלאה אהבה וחסד כוללת. אז לכן, לקבל לשון הרע, זה דבר נורא והיום. המצב המורה, הכוונה הקשה, שעמד בו אז דוד ביותו נרדף על ידי אבשלום, ברעה שמתוך ביתו, מתוך ביתו של דוד, אבשלום מרד וגירש אותו. אין פלא שבמצב כל כך קשה גרם להטות מעט את השקפת האהבה והאמון לצד חשד ואיבה. אז הנסיבות גורמות לבן אדם, שאדם נקלע פתאום, הבן שלך מורד בך, אז פתאום אתה נהיה חשדן בכולם, היא אומרת שהבן שלך אפשר לסמוך עליו, על מי אפשר לסמוך? אז אפשר להבין שאצל בן אדם מצב כזה יכול לגרום לפתאום חשדנות סביבתית. וגם זה נכלל, זה סוג של עונש, זה בעצם חלק מהעונש שדוד קיבל עליו. המרד אבשלום, זה עונש חמור. כאשר בתחילה, כשביקש לעשות חסד עם מפיבושת, הטיל ציווה קוצים בעיניו, ואמר שהוא בבית מחיר בלא דבר. זאת אומרת, כי ציווה התחיל להגיד שמפיבושת הוא היה מבסוט שעושים מרד נגד דוד, וציווה העבד, הסכסכן, אז הוא אומר על מפיבושת שהוא נמצא בלא דבר. מה זה לא דבר? יש לו דבר שם, יש לו איזה סיבה, לא במקרה הוא יושב שם, יש לו איזה דבר, הוא מצא מקום, יש לו איזה שיקולים שם. עינה וליבו נשואים לענייני פוליטיקה, כן, ולא דבר, ועניין בזה בשבתו שם. הוא רואה שאתה בו מרדו בדוד, והוא כבר מיד מכין את העניינים, יש לו שם איזה עניין כבר, הוא כבר תופר שם איזה משהו. מידת זהירות ודאי ראויה היא ולמי חשבה היא. על כן לקח אותו מלא דבר, כלומר שנלקח באופן שלוקחים יוודע להם עניינו ורעיונותיו. וכאשר הוסכם אחר כך שיהיה מאוכלי שולחן המלך וכל בני המלך, זה לנו עוד שיצא מזוקק, שאין עליו שמץ חשד של חתירת הממלכה. על כן, כי הדר על שינלה בעת צרתו, למה קיבל לתת לצבא את אשר למפיבושת? זאת אומרת, הסיפור עם מפיבושת היה כפול. פעם אחת בהתחלה, כשדוד רצה להטיב למפיבושת עוד לפני המרד, אז צבא ניסה לסכסך. והתברר שהסכסוך לא נכון. ודוד בירר את הרעה שבאמת מפיבושת רוצה להיות נאמן למלכות, מאוכלי שולחן המלך. ואחר כך, עוד פעם ציווה מנסה לסכסך בזמן מרד אבשלום, אז למה דוד מקשיב? היה צריך, פעם אחת ראית כבר שציווה, הוא סתם אומר לשון הרע, מסכסך. היית צריך כבר לדעת שאי אפשר לסמוך על הבן אדם הזה. ובכל זאת דוד קיבל לשון הרע מבן אדם, שהוא כבר פעם אחת התברר כשקרן וכמסכסך. אז איך יכול להיות דבר כזה שדוד חוטא בכזאת, בכזה דבר? וזה מה ששואל את הגמרא. מי דרך הזה דשקרא הוא, אתה רואה שהוא שקרן, ציווה, כי יד הרעל שינה להם, מה הייתה כמקב למיניה? פעם שנייה כבר שהוא מנסה לסכסך, למה אתה מקשיב? וזה מה שהגמרא נשארת, כאילו בתור תימה על דוד. כן, יש פה תימה על דוד, איך הוא הקשיב לציווה, אחרי שכבר התברר פעם אחת שציווה משקר. אלא שקודם שנצרף לגמרי כיסא דוד על דת לאותה ורומות נעימת זמירות בהתעלות הנפש שנרומה קודש, מוכרחו הדבר לשלמות המלכות שיהיו נמצאים כל הכוחות הנפשיים באוצר הגדול של נפש המלך, וגם כוחות רעים לא ייתכנו להיות חסרים. הרב כאילו מסביר, איך מנסה להסביר את מקומו של קבלת לשון הרע אצל דוד. דוד הוא היה צריך לעבור הרבה תלאות, כולל מרד אבשלום. ומה תפקיד כל התלאות האלה? זה תפקיד של זיכוך, כל האיסורים שאנחנו עוברים בעולם. זה בא בשביל לצרף אותנו, לזכך את האישיות שלנו. אז קודם, לפני שדוד גמר את כל מסכת האיסורים שלו, ולפני שהוא גמר את כל ההתעלות הנפשית אל מרומי הקודש, אז יש הכרחי שכל עוד לפני שהכל מתוקן, יש חסרונות עדיין. זאת אומרת, אם דוד עבר איסורים, כנראה שהיו לו עוד כמה חסרונות, כמה דברים שליליים שנמצאים באישיות שלו, שצריך לטפל בהם. ולכן הוא עדיין זקוק לתלאות בעולם. ומוסדם, מוסד, הכוחות הרעים ועיקרם, הדבר הכי יסוד כל השלילה בנפש, זה קבלת לשון הרע. קבלת לשון הרע זה, בעצם רוצים, זה האב טיפוס, זה השורש לכל הבעיות הרוחניות שנמצאות בתוך האדם. אדם מקבל לשון הרע, זאת אומרת שיש לו הכשר להיות מושפע על ידי הערה רעה. זאת אומרת שהערה משפיעה עליך. זה בעצם אומר שאתה לא ניקטת מהערה, הרע עדיין יש לו עליך השפעה. הנה אתה מקבל לשון הרע. זה רעה מראי אדם, וזה הנטייה לביט על העולם, בעין סוקרת את הרע שבו. זה היסוד, זה מה שגורם אחר כך, כלל שונה לקוחות של אבירות. אבירות הכוונה קשיחות. כל הקשיחות שבן אדם מתנהגים בקשיחות בעולם, זה רק בגלל שהם חושבים שיש בעולם פה רוע, שצריך להילחם נגדו, יש פה איזה בעיה. אז הם נהגים בקשיחות, בקשיות לב. אז זה שדוד עובר תלאות, זאת אומרת שיש עדיין בתוכו איזה יסוד שלילי שצריך לתקן אותו עדיין. עובדה שעושים לו איסורים, עובדה שיש מרד אבשלום. זאת אומרת, יש עדיין מה לתקן. דוד עוד לא התנקה לחלוטין, וכשרוצים לקרוא לחטא בשם השורשי שלו, קוראים לזה קבלת לשון הרע. רק כשהם מצרפים ונמתקים, רק אחרי שאדם מצטרף, הכוונה עובר איסורים וזיכוכים ותיקונים, אז הוא מוציא מקום הגון ומסודר בהנהגה. אז רק אז, הכוח הזה, הכוחות הרעים, מתקנים אותם. אבל טרם צירופם, לפני שדוד עובר את כל הזיכוכים, זה לרועץ. כל כך היא כוללת התרה כל כך היא כוללת עטרה של מלכות בדוד, עד שהיא נמשלת לבריאה בכללה. שלא ייתכן שיחסר בה כללות הכוחות להרע, כשם שלא יחסר לה כמו כוח מהטוב. מכללות הכל תעמוד מלוא אחר כך על עושר והטוב. זאת אומרת, מלכות בדוד זה מלך המשיח, שהוא אמור לתקן את כל העולם. אז הוא צריך לכלול בקרבו את כל הכוחות, גם את הדברים השליליים. ורק אחרי שיש בתוך את כל הדברים השליליים, והוא מתקן אותם, אז מכללות הכל, אחר כך צריך מתוך זה לבנות את הכל לטובה. כי העין החודרת, שהשקפות מראות שלה יפכו לטובה, אם אתה היית עם עין רעה והצלחת לתקן את זה לעין טובה, אז אחר כך זה עין טובה הרבה יותר עמוקה, זאת עין טובה שאחר כך הכרתה את טוב המציאות, ותור אהבה וחסד מעלה יותר ברורה רומה ועליונה. אם דוד בכוונה, הקדוש ברוך הוא שם לו את היצרים הכי חזקים של קבלת לשון הרע, של הסתכלות רעה, שם לו יצרים אדירים, הוא היה צריך להילחם נגדם, ובזה שדוד תיקן את עצמו וזיקח את עצמו, בזה הוא הביא ישועה לעולם, כי עכשיו אפשר לברר את, אפשר לתקן הכל, אפשר לצאת מכל המקומות הכי חשוכים. ואדרבה, אדם שהיה לו עין רעה ועבד על עצמו, אז עכשיו העין הטובה שלו היא בקניין הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי. לכן, זה שדוד מקבל לשון הרע, נכון, זה חטא של דוד. למה? כי הקב"ה בכוונה נותן לדוד ניסיונות מאוד מאוד קשים, כדי שהוא יתמודד ויזדקך ויצרף. אז לכן יכול להיות דבר כזה שדוד פעמיים נופל באותו דבר. הוא נופל כי הכוח השלילי הזה שקבלת לשון הרע אצל דוד היה מאוד חזק, כדי שהוא יילחם איתו, יתמודד איתו. עד שלאט לאט כל המיעוטים, כל החסרונות מתרבים, יש תיקון, וכל הפגימות מתמלאות, ולכן מלכות בית דוד נמשלה ללבנה. כמו שלבנה יש לה פגימות ולאט לאט היא מתמלאת, אנחנו אומרים בברכת לבנה, כאילו שלבנה, שלמלא פגימת הלבנה, כמו שהייתה קודם מיעוטה, אנחנו אומרים שזה נמשלה מלכות בית דוד ללבנה, כירח ייכון עולם, אז מלכות בית דוד צריכה להתמלא מתוך כל החסרונות, עד בשחק נמן סלע, עטרת תפארת לעמוסי בטן, הנה, קידוש לבנה, ואז אנחנו אומרים, הגמרא בראש השנה אומרת, שכשאומרים קידוש החודש, אז אומרים, אנחנו נוהגים לומר, דוד מלך ישראל חי וקיים, לא סתם, כי מלך ישראל חי וקיים, זה הסמל, זה משול ללבנה, ולכן דווקא יש המון חסרונות אצל דוד, כולל קבלת לשון הרע, שזה שורש כל הפגימות כולן, חסרונות מאוד גדולים, כדי שדוד יתמודד עם כולם, ובזה הוא יביא תיקון לבריאה כולה. כן. הכוונה, אני מבין, התמודדויות קשות, ככה אני מבין פה, שזה הכוונה. כל ההתמודדויות קשות שדוד צריך להתמודד איתן. אז בכוונה, הקדוש ברוך הוא מביא להתמודדויות. כן.
אז למה הגמרא בקשה? דוד קיבל לשון הרע.
אבל רב מקודם אמר שהוא לא קיבל לשון
הרע. מה מתכוון?
אבל הוא לא חזר בתשובה, דוד. הוא פעם אחת חטא בלשון הרע, בקבלת לשון הרע, ועוד פעם חטא בקבלת לשון הרע.
יכול להיות ש...
אז היה צריך ללמוד לקח. פעם ראשונה חטא את זה.
אפשר להגיד ששני
הפעמים
היו
עוד
לפני שהוא הגיע
לרוב המפגש של... אז לכן, זה נשאר בשאלה, הגמרא נשארת בשאלה. בסדר? שמואל חולק על רב. שמואל אומר שלא קיבל דוד לשון הרע. הוא לא חולק. אלא מה? דברים הניכרים חזה בי. שהוא ראה... מה קרה? דוד, בהתחלה ציווה, אמר לו, תשמע, אתה יודע... מפיבושת שמח מאוד על זה שמרדו בך. אמר לו לשון רע, זה שאבשלום מרד בך. עכשיו דוד חוזר חזרה ממרד אבשלום, והוא אחרי שאבשלום נהרג הוא חוזר חזרה לירושלים בתור מלך, והוא פוגש את מפיבושת. עכשיו מפיבושת היה נראה באבל, הוא היה כולו לא התרחץ, שיער ארוך, היה נראה כאילו באבל. עכשיו היה אפשר לפרש את המראה האבל שלו בשתי צורות. אפשר לפרש שהוא באבל על המרד, זאת אומרת, בזה שאבשלום מרד, זה גרם לו צער גדול, איך יכול להיות שאבשלום מורד בדוד, ואז הוא הניג על עצמו מנהגי אבלות, וזה באמת מה שהיה. אבל אפשר היה לפרש, וזה מה שדוד טעה, שחושב שהוא באבל על זה שדוד חוזר. שהוא חשב, הנה דוד חוזר, אוי, הכל עכשיו, הוא חשב שהוא יצכה במלכות, ופתאום דוד חוזר חזרה, אז מנהגי אבלות נבעו, היה אפשר לטעות שמנהגי אבלות נבעו מחזרתו של דוד חזרה. אז אומר שמואל, דוד לא קיבל לשון הרע, הוא פשוט ראה, הסתכל, וראה את מפיבושת פתאום נראה באבל, אז הוא לא הבין, אני סוף סוף חוזר חזרה, ופתאום בן אדם מקבל אותי באבל. אז דברים הניכרים חזה, והוא ראה עליו כל מיני דברים מוזרים, שכתוב, מפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, לא עשה את רגליו, כוונה הוא לא התרחץ, ולא עשה שפמו, לא הסתפרת, בגדיו לא חיבס, ואז כתוב, ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך. והוא אומר, המלך, למה לא הלכת עם מפיבושת? אז הוא מסביר שהעבד שלו רימה אותו. בסדר? וכולי. ואז כל זה בגלל, כל הטעות של דוד הייתה שהוא חשב שהמראה הזה של מפיבושת זה בגלל שהוא באבל על שדוד חוזר. אבל מפיבושת מסביר לו, מה פתאום? אני כבר מאז שמרדו בך אני באבל ולא... וזה שלא הלכתי איתך כי ציווה רימה את כולם, הוא סכסך, אתה שם סכסוך שלם, הוא רימה את מפיבושת, רימה את דוד, צריך לסכסך ביניהם. כן, זה מה ששמואל מסביר, שהוא לא קיבל לשון הרע, הוא מיד הבין שהיה לו טעות, והוא תיקן, הוא לא האמין לציווה, הוא פשוט אמר, בוא נראה, ואז הוא ראה את המציאות, הוא לא הקשיב ללשון הרע, הוא הסתכל בעיניים, ראה את מפיבושת דוד. בסדר, אבל זה כבר לא קבלת לשון הרע. אז הוא לא האמין, זה מה שאומר, הוא לא האמין ללשון הרע הראשון, הוא המתין. אז זה מה שאומר, שהוא לא הקשיב, אז הוא לא האמין לציווה. לפני שהוא חזר בירושלים הוא לא האמין, הוא אמר אני לא יודע. ואז כשהוא הגיע לירושלים הוא רואה את מפיבושת עם נראה ברבל. אז אמר, אז כנראה, אני רואה בעיניים שכנראה שזה נכון. אז הוא לא קיבל לשון הרע, אלא הוא דן לפי מה שהוא רואה בעיניים. בהמשך, בסוף, כן.
יותר נתן לו את השדה, כשהוא ראה מפיבושת
בירוש כזה? אחר כך, כן. אז הוא אומר, אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, ואז מפיבושת אמר, לא, אני לא צריך שדה, שהכל, שציווה ייקח את הכל, אני כל כך שמח שחזרת, לא אכפת לי השדה. ואז בסוף בסוף, הגמרא אומרת כך, בסוף עמוד 60, אמר לו, אני אמרתי, מתי תבוא בשלום ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תרומת, אלא מי שביחה בשלום. מפיבושת, היה לו קצת קפידה על דוד, שאתה הבא בשלום, אני כל הזמן חיכיתי שתבוא בשלום, פללתי בשבילך, ובסוף אתה קצת חשדן כלפיי. ודוד, ומפיבושת נפגע מזה. ואז היה לו תרומת על ריבונו של עולם, למה אתה באמת נתת לדוד לחזור חזרה, אם הוא קיבל עליי לשון הרע, או שהוא חושב עליי מחשבות רעות, היה קפידה של מפיבושת על דוד. טוב, יש פה סוגיה שלמה, סוגיית שמואל. ברוב הפעמים נובעת התקבלות דברים רעים הנאמרים על איש לרעהו מרפיו נפש. קבלת לשון הרע זה חולשה. מהכרה פנימית שבאמת יש לו למי שנאמר עליו ממה לפחד. איך הוא ראוי להיות הרדף ושנוי, אומרים לך על מישהו לשון הרע, ושאתה מקבל, סימן שיש לך כבר עין רע עליו, סימן שאתה כבר תופס אותו בצורה שלילית. אבל מי שלבבו לב טהור, ויודע זכות נפשו וחפצו הפנימי, שהוא רק להשכיל ולהיטיב, אדם שהוא באמת טוב, הוא לא ייכנס בלבו מה שאומרים שאחר דיבר עליו רעה או בוז. כן, אומרים לך, תשמע, אתה יודע מה הוא אמר עליך, מה הוא עשה לך, כולם מקשים, למה לחשוב דברים כאלו אחרים? אני לא מקבל את זה. אמנם, כשם שפעולה זו של מניעת קבלת לשון הרע היא נובעת מיקרת הנפש, אדם שהוא נמנע מלקבל לשון הרע, הנפש שלו היא מאוד יקרה, מאוד אצילית, כן, תאורה. כך היא גורמת גם כן שהמחזיק בה תיקר נפשו בעיניו, והתרומם מכל דבר שפל ונבזה. אדם שהוא מקפיד לא לקבל לשון הרע, הוא מאוד מאוד מרומם את האישיות שלו, ומרומם מדברים שפלים ונבזים. והוא לא עשה לאיש רעה, ויחי קבלה מעולו, ושמת הדופי מרע לו. זו השפעה מאוד גדולה על כל החיים. אדם שלא מקבל לשון הרע, זה המון המון השפעות ברוכות על כל טהרת האישיות שלו, הוא לא יעשה רע לאחרים, הוא אדם שמאוד מאוד מתנקה. וכמובן, להפך, אם אדם נופל בזה החטא, נופל בקבלת לשון הרע, זה גורם להשפיל את הנפש. זה שפלות נוראית. אדם שמקבל לשון הרע, מיד הוא מרגיש. ממש רואים בחוש שאדם מיד מרגיש שפלות יותר ויותר. ואז הוא באמת נהיה עלול להיות צנוי ונרדף. מה אדם רע? באמת הוא נהיה אדם שפל. והרבה אנשים מתחילים לסנוע אותו ולהתעצבן עליו. באמת הוא נהיה אדם עם בעיות חברתיות. כל זהו באנשים מצויים, אנשים רגילים, שהעניין המיוחד שמורים עליו בגנאי יש לדורשו לשבח. ואם באמת פלוני הוא סותמו ורודפו, על יש פנים לומר שכבר נמצא בחובו איזה פרט שלפי אמת ראוי לרדיפה מבוז. אדם שהוא נמנע מלקבל לשון הרע. אז אם אומרים עליו לשון הרע, אומרים לו, תשמע, ראובן אמר לך ככה וככה וככה, אז או שאתה מנסה לפרש את זה לחיוב, לרשות שזה לשבח. אתה אומר, לא, לא, זה לא מה שאתם מתכוונים, בטח הוא יתכוון למשהו אחר. ואם באמת אתה רואה מישהו שבאמת שונא אותך, באמת אתה רואה שזה לא סתם אומרים עליו, אומרים עליו שהוא נגדך, ובאמת אתה רואה שמתנהג נגדך, אז אדם צדיק, מה הוא אומר? הוא אומר, כנראה שיש לי איזה חיסרון. אם מישהו סותם אותי, רודף אותי, כנראה יש לי איזה חוב, כנראה שיש לי איזה עונש, יש איזה משהו שראוי לרדוף אותי על זה. כך האדם איש המעלה, כך ראוי שינהג, שהוא לא מקבל לשון הרע, או שהוא מלמד, זכות, או שהוא מלמד חובה על עצמו. על כן, אין שייך לקבל הדברים כפי אותה המערכה הגילה בלבן אדם, ולסנוע את האיש שהוא זה שבני אדם אומרים לך, הוא אמר עליך ככה, אז מה, מי אמר שאתה צריך לסנוע בחזרה? יש לך משהו אחר, יש לך כמה אפשרויות להגיב. אפילו אם יהיה בלבוא איזה דברים והוכחות, סוף כל סוף, המשקל יוכל להצטרף לטובה. כשיקריע את כף הספק מצד אחד, ואת כף הצדק שיוכל להיות בחברו מצד שני. אז לכן ראוי לבני אדם, באופן כללי, להימנע מלקבל לשון הרע, ותמיד להכריע לכף זכות, או להכריע לזה שמגיע לי, כך צודק, שבאמת כנראה מגיע לי לקבל שמישהו ישנא אותי, אין נגדי וכו'. כל זה במצב רגיל. אמנם כאן היה דבר כל כך כללי. עד שהדברים הניכרים מספיקים להחלטה. דוד, לכאורה היה צריך להיזהר בשפיטה שהוא שופט את מפיבושת. לפי מה שאמרנו עד עכשיו, היה צריך להיזהר שהוא שופט. אבל דוד, פה למה הוא מהר לשפוט את מפיבושת לחובה? ולדון אותו לכף חובה, שבאמת, הנה אני רואה שמפיבושת מתנהג באבלות, סימן שהוא באמת שונא אותי וצודק ציווה, שהוא באמת נגדי. למה דוד כל כך הזדרז לדון לכף חובה? כי זה היה דבר מאוד כללי. זו סוגיה כללית, לא פרטית. והיה צריך לקבל החלטה. כי מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית. היא נבדלת ממלכות בית שאול בזה שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמיים הדבוקה באומה בכללה לדורותיה. יש פה הבחנה יסודית שלא נוכל להרחיב בה עכשיו בין מלכות שאול למלכות דוד. מלכות שאול זה מלכות שהאופי שלה הוא לטפל בעניינים העכשוויים. עכשיו, יש בעיות עכשיו, בוא נתמודד עם העכשווי. ולכן מלכות שאול היא מלכות זמנית, מלכות לשעה. לעומת מלכות בית דוד, שהיא מלכות שעסוקה בהנהגת מלכות שמיים של האומה בכללה לדורותיה. היא נושאת עיניה למרחוק. מלכות בית דוד זה מלכות שקשורה למגמות הנצחיות של, של, של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל. ולכן נפקמינה, שגם את הליכות הצדק והמישרים, כל מיני סוגיות מוסריות, משפטיות, שעומדות על הפרק, היא דנה אותם על פי מידת הנצח, ואחרית הגדולה שקלות פני ישראל בעולם, ולא על פי עובד לבד. יש הבדל איך אתה דן סוגיה משפטית, האם לפי ההווה, או לפי ההשלכות ארוכות הטווח. כי לפעמים ההווה מרקח לפעמים את הלב לפי המראה של השעה, כי אתה לא יודע, תחריט הדבר, מה ההשלכות הארוכות. על כן, הייתה מלכות בית דוד ביסודה דבקה לנבואה. מלכי בית דוד צריכים להיות צמודים לנביאים, כי כל ההחלטות שהן לכאורה החלטות עכשוויות, צריכות להיות קשורות למגמה העתידית. אין, החלטה עכשווית היא לא סתם לפי הנתונים בהווה, אלא לפי מגמות העליונות. לכן היא עשתה, דוד להשתדל וכמלכותו לעשות כל מעשה על פי הצעת השם הנשגבה. וזאת הייתה המעלה העליונה של דוד. שואל לבו שלם עם השם, כל דבר הוא שאל את הנביאים והורים ותומים. ההווה אומנם מתנגד פעמים רבות לנער כזאת. לפעמים ההווה אומר, לא, זה לא הגיוני, אתה אדן לפי העתיד. וההווה אומר אחרת. ודמיינו, אני יודע, שר הביטחון, אומרים לו, לפי הנתונים, תעשה ככה וככה. הבא נביא אומר, לפי חשבון ארוך הטווח של משיח, עכשיו וצריך לעשות אחרת. וההווה אומר אחרת, אומר לנתונים בשטח. זה יוצר מאבק פה בין שני הצדדים. אז ההווה לפעמים מתנגד של הנבואה. כשם שנראה לפעמים לקוצר רוח האדם, הרוח של האדם היא קצרה. הוא רואה לגבול מסוים, אינו כהה, כן? הוא לא רואה, הוא לא רואה את הסדרי ההנהגה הכוללת האלוהית. אז לכן דוד הולך באופן כללי לפי המבט הארוך הטווח. מפיבושת, מפיבושת היה הבן של יונתן, הנכד של שאול. הוא בלבבו, היה בלבבו מסור לדרכי מלכות שאול. הוא שייך למלכות שאול, והוא התגלה בתור בן שאול. מפיבושת הוא משקף את תפיסת שאול שדנה את העניינים לפי ההווה, לא לפי העתיד. זה קשור לסוגיה שהם גם ראינו על רחל ולאה, שרחל זה הכוח ההווה ולאה זה כוח העתיד, וגם כאן דוד הוא מיהודה מלאה ושאול הוא מבנימין מרחל. אז שאול דן את העניינים כוח המלכות לפי ההווה, ודוד דן לפי העתיד. אמנם אף על פי שלא היה יכול, אולי גם כן לא חשב להוציא אל הפועל מחשבות פוליטיות, לא היה לו יומרות פוליטיות, אבל דעות לימודיות כאלה הן גם כן מזיקות הרבה מאוד, ורעיונות כאלה אף על פי שהם שורים בסתר ליבם, לבב אינם מתגלים. צריך לדעת שגם אם אתה לא מתכוון לעשות מהלכים פוליטיים, אבל אם יש לך תוכניות פוליטיות ודיבורים פוליטיים שהם לא ראויים, שיכולים להזיק למדינה, זה גם לא טוב. אדם, נגיד, אדם הוא לא עשה שום דבר, אבל הוא יודע מה, הוא מדבר עם האנשים נגד השלטון. זה כבר בעיה, אתה צריך לשים לב לזה. על כן, מצא לנכון להראות שאין דעתו, שיטה של מפיבוש, דעת מלוכה, נוחה מלימודים ושיטות כאלה, אף על פי שהם אינם מתגלים במעשה. כלומר, מפיבושת, אני אסביר. מפיבושת התברר שהוא אמר, מתי תבוא בשלום? הוא לא העלה על דן שפתיו ודעתו הפנימית ביחס המעשה. ואומנם כמלאך אלוהים המלך להשכיל גם כן דברים נעלמים, אבל הוא הרבה לדבר גבוהה, כי אומנם מקום שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, כל וכל הוא מה שלומר, חשב שדוד עשה את המסילה לרמוס את מוסר ההווה מפני השקפות של מרחק לפעמים. אבל באמת זו עצת השם, ותדבר על בית עבדך למרחוק. קצת מורכב. מה שאני מבין כאן, שמפיבושת אמר, אני מצפה מתי יבוא דוד. זאת אומרת, מתי יבוא בשלום, שזה היה מה שמעניין אותו, שדוד יבוא בשלום. ומבחינה אבל מעשית, הוא התנהג באבל. זאת אומרת שהוא, כרגע המציאות היא שדוד לא נמצא, ולכן הוא מתנהג באבל, הוא הולך באבלות. אני רוצה להסביר פה איזה מה הוויכוח. טוב, נראה לי אני אחשוב על זה ואני אמשיך מחר בעזרת השם. אני צריך לחשוב על זה פה, כי הוא לא מספיק מסביר את את הוויכוח בין דוד למפיבושת. אז אנחנו באמצע, אנחנו פה בזה ש יש פה הבדל מלכות בית שאול למלכות בית דוד, וזה התגלה באיזשהו עימות בין מפיבושת לדוד, שאנחנו נצטרך להבין אותו מחר, בעזרת השם.